שלום וברכה לכולם, ערב טוב. המשנה בסיומו של הפרק הראשון עוסקת בחמישה תמים, ומשם עברו המשניות בפרק שלנו לדבר על כיצד השן וכיצד הרגל, המשנה מדברת על חמישה תמים וחמישה מועדים, ומתוך המועדים שבסיומו של הפרק הראשון עברו המשניות בפרק השני לדבר על כיצד השן וכיצד הרגל, שהם כזכור מועדים מתחילתם. משנתנו בדף כף ג' עמוד ב' עוברת לדבר על מה שבדרך כלל אנחנו מכנים כמועד, דהיינו על שור מועד, על נזקי הקרן, שכאשר הקרן תמה משלמת חצי נזק, כאשר היא מועדת משלמת נזק שלם, ובעצם הסוגיה שלנו מדברת על ההדאה, דהיינו מה בעצם המשמעות של שור מועד, וכיצד שור הופך להיות מתם למועד. אומרת המשנה דף כף ג' עמוד ב', איזה הוא תם ואיזה הוא מועד, כל שמועד כל שהעידו בו שלושה ימים. ותם, מי שיחזור בו שלושה ימים, דברי רבי יהודה. רבי יהודה סבור ששור מועד זו פונקציה של זמן. אם תופעה חוזרת על עצמה במשך שלושה ימים, אזי השור הזה הפך להיות שור מועד, וכן להפך, כאשר ירצה לחזור להיות שור תם, הוא צריך במשך שלושה ימים שלא לנגוח. ואם כן, רבי יהודה מעמיד הכל על הזמן. רבי מאיר לכאורה חולק בתארתי. רבי מאיר אומר, מועד שעידו בו שלושה פעמים. כלומר, קודם כל רבי מאיר חולק על רבי יהודה ואומר, מה פתאום ימים? אין שום צורך בימים. מספיק שנגח שלוש פעמים אפילו ביום אחד, כבר הפך להיות שור מועד. ועוד אומר רבי מאיר ותם, כל שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח. הראשונים כאן מסבירים, ממשפשים פה לא במובן שהתינוקות הולכים לידו, אלא ממש מרגיזים אותו. מנסים לעצבן אותו בכוונה. ובכל זאת השור הזה תיקן את דרכיו, השור הזה כבר אינו נוגח. ובכן, רבי יהודה מעמיד הכל על הזמן, שלושה ימים הופכים אותו להיות מועד, ושלושה ימים מחזירים אותו להיות תם, ואילו רבי מאיר סבור ששלוש נגיחות הופכות אותו להיות מועד, אפילו ביום אחד, וגם חזרתו, לכאורה גם בזה הוא חולק על רבי יהודה, שהוא לא מצריך ימים, אלא מצריך קריטריון אחר לגמרי, והוא שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח. אם כי התוספות כאן מאירים, שייתכן מאוד שרבי מאיר מודה לרבי יהודה בעניין של חזרה בימים, כלומר שרבי מאיר חולק על רבי יהודה רק בשאלה הזאת כיצד הוא נהיה מועד, שלפי רבי יהודה שוב צריך שלושה ימים, ואילו לפי רבי מאיר מספיקות שלוש נגיחות, אבל גם רבי מאיר יודע שאם התינוקות ממשמשים בו זה רק עוד סימן אחד מיני רבים. אבל אין החינם, אולי כאן רבי מאיר יחזור ויודה לרבי יהודה שאם השור במשך שלושה ימים חזר בו ולא נגח, ייתכן שזה מספיק כדי להחזיר אותו מתם למועד. ואם כן, לב המחלוקת, ועל זה אין מחלוקת בשאלה במי חלקו רבי יהודה ורבי מאיר, ברור שהם חלקו בשאלה של ימים לעומת נגיחות. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד רבי יהודה? למה רבי יהודה מעמיד הכל על הימים? אמר רבי, קורא בפסוק, שכן כאשר הפסוק מתאר את הדעתו של שור מועד, ואם שור נגח הוא, מתמול שלשום והוא עד בבעלה ולא ישמרנו וכו'. כלומר, אתה רואה שהתורה עצמה, כאשר רוצה לדבר על שור מועד, מסגירה בפירוש את הימים, תמול ושלשום. ואם כן, בא אביי ואומר בדעת רבי יהודה, תמול חד, מתמול תרי, שלשום תלתה, ולא ישמרנו בעליו, עתה לנגיחה רביעית. כלומר, רק אם הוא נגח במשך שלושה ימים, רק ביום הרביעי יהפוך להיות שור מועד. רב אמר, תמול מתמול, הכוונה יום אחד, שלשום הכוונה תרי, ולא ישמרנו העידנה, חייב. כלומר, גם אביי וגם רב המודים שכל הלימוד של רבי יהודה מבוסס על הפסוק מתמול שלשום, כאמור פסוק שלכאורה עוסק בפירוש בימים. האם יש מחלוקת בין אביי לבין רבה? אז רשי כאן סבור שכן. רשי סבור שבאמת נחלקו אביי ורבה בשאלה בכמה נגיחות נוצרת העדה. וזו מחלוקת תנאים שמוכרת לנו גם ממקורות אחרים בשס. האם חזקה נקבעת בפעמיים? כלומר, אחרי שתופעה חזרה על עצמה פעמיים, הפעם השלישי היא כבר בגדר חזקה, או לחילופין שחזקה נקבעת רק בשלוש פעמים ונמנית מן הפעם הרביעית. ובכן אומר רשי שלדעת אביי באמת חזקה היא רק בפעם הרביעית, רק בנגיחה הרביעית הוא משלם נזק שלם, ואילו לפי רבה כבר בנגיחה השלישית, כך פירושו של רשי. התוספות כאן שמתחיל כף ג' עמוד ב' ועובר לדף כף ד' עמוד א', התוספות כאן חולקים על רשי ודוחים את הפירוש שלו. התוספות אומרים אי אפשר להעמיד מחלוקת אביי ורבה כמחלוקת תנאים, הרי כבר מצאנו את המחלוקת תנאים הזאת בסוגיות אחרות, מה גם שהכרענו שבאמת רק מן הנגיחה הרביעית הוא מתחייב, אז לא הגיוני להעמיד כך את אביי ורבה, ולכן התוספות מציעים או שרק משמעות דור שני כבנאי, כלומר השאלה איך בדיוק לדרוש את הפסוק, אבל ברור שהפסוק הזה הוא המקור של רבי יהודה שהכל הולך אחר הימים, או בהמשך דבריהם התוספות מעלים גם אפשרות אחרת, והיא שאולי נחלקו בדין נגיחה רביעית ביום השלישי. כלומר, מה קורה אם השור נגח למשך שלושה ימים, ואז ביום השלישי, אחרי שכבר נגח שלוש פעמים, נגח גם נגיחה רביעית. האם במצב כזה שהוא נגח נגיחה רביעית, אפשר כבר לחייב עליה, למרות שהיא עדיין ביום השלישי, או שצריך להגיע ליום הרביעי, אולי זאת תהיה המחלוקת בין אביי לבין רבא. אגב, מעניין שהתוספות טוענים שגם רשי בעצמו חזר בו. מאותה הצעה של להעמיד את מחלוקת אביי ורבא כמחלוקת התנאים, האם ההדעה היא בשלוש פעמים או בארבע פעמים, רשי שלפנינו לא חזר בו, הראשונים מציינים למקורות אחרים שיכול להיות שמהם משתמע שרשי אכן חזר בו. כך או כך, אם נלך עם גישתם של התוספות, גם אביי וגם רבא לא חלוקים בדין, אלא רק באים להסביר את רבי יהודה שמבסס את הכל על הימים. ורבי מאיר, מהי טעמה? ובכן, מהי סברתו של רבי מאיר? אומרת הגמרא, דתניא אמר רבי מאיר, קל וחומר. ריחק נגיחותיו חייב, כי רב נגיחותיו לא כל שכן. כלומר, אם הוא נגח שלוש פעמים בשלושה ימים, שיש מרחק מסוים בין הנגיחות, ועל דחורה, על כל אחת, בגלל שזה בימים נפרדים, הייתי אומר, זה אירוע בודד, זה חד פעמי, זו מעידה רגעית. אז אם הוא קירב את נגיחותיו, כלומר, אם ביום אחד אתה רואה שהוא נוגח שלוש פעמים, זו כבר הוכחה ניצחת לזה שמדובר על שור משתולל ועל שור מסוכן, והוא שור מועד. אם שלוש נגיחות בשלושה ימים הוא מועד קל וחומר, שלוש נגיחות ביום אחד. אמרו לג, דווקא כ"ד עמוד א', מקשים על רבי מאיר ואומרים לו, זווה תוכיח, שריחקה ראיותיה הטמאה, קרבה ראיותיה הטהורה. אם אישה רואה דם, אז היא צריכה למנוע את שבעת ימי נידה. לעומת זאת, אם היא רואה דם באחד עשר יום שבין נידה לנידה, מה שקרו ימי זיווה, אז אם היא ראתה יום אחד, שומרת יום כנגד יום, ראתה יומיים, גם שומרת יום כנגד יום. רק אם היא ראתה שלושה ימים ברצף, היא הופכת להיות זווה גדולה שצריכה לספור שבעה נקיים. ובכן, אם אישה בתוך ימי זיווה ראתה עשר פעמים, אבל ביום אחד, אז היא שומרת יום כנגד יום. היא לא צריכה שבעה נקיים. ואתה לא אומר, אם היא ראתה שלוש פעמים בשלושה ימים, קל וחומר שאם היא ראתה שלוש פעמים ביום אחד, אז היא הפכה להיות זווה גדולה. לא, לא אומרים ככה. אני קורא שוב, אמרו לי, זווה תוכיח, שריחקה ראיותיה דווקא אם היא ראתה שלוש פעמים בשלושה ימים היא טמאה, אבל אם היא קרבה ראיותיה היא טהורה. אמר להן, השיב להם רבי מאיר, עד שאתם מוכיחים לי מי זווה, מה הדין של זו? הרי הוא אומר, לגבי טומאת זו, וזאת תהיה טומאתו בזובו, ראה בשרו את זבו, הכתים בשרו מזובו, ומהפסוק הזה למדנו שזו שראה שלוש פעמים ואפילו ביום אחד, אפילו ביום אחד הפך להיות זו לכל דבר ועניין. מסביר רבי מאיר, תלה הכתוב את הזו בראיות, ואת הזווה בימים. כלומר, זווה באמת צריכה לראות שלושה ימים ברצף, ואתה לא אומר שאם היא קרבה ראיותיה וראתה ביום אחד היא מתחייב, היא הפכה להיות זווה גדולה. לעומת זאת בזווין החינם, אם הוא ראה שלוש פעמים ביום אחד, בוודאי ובוודאי שהוא הפך להיות זו וצריך לספור שבעה נקיים וכו' וכו'. ואם כן, המחלוקת, או השאלה כאן היא בעצם, האם ללמוד מזווה, שיש לדין של ימים, כמו רבי יהודה בשור מועד, או ללמוד מזו? אומרת הגמרא, או ממאי דהי וזאת, הפסוק שנאמר על זו, וזאת תהיה דומתו בזובו, ממאי דהי וזאת למיעוט היזבה מראיות. אימא, למיעוט היזב מימים. כלומר, מי אמר לך שזה בא ללמד שזבה שראתה שלוש פעמים ביום אחד אינה הופכת להיות זבה גדולה? אולי עד רבה, זה בא ללמד להידך גיסה, למיעוט היזב מימים. כלומר, זו שראה שלושה ימים ברצף, אבל בעצם מדובר על ראייה אחת ארוכה ולא על ראיות נפרדות, אינה חינמי, שאולי באמת הוא לא הפך להיות זו, כי אין כאן ראיות נפרדות. ולכן עד שאתה בא לומר שזווה צריכה לראות בדווקא בימים, אולי תאמר הפוך, למיעוט היזב מימים, שאם זו ראה במשך שלושה ימים ברצף, הוא לא הופך להיות זו. אומרת הגמרא, אמר קרא, ועזב את זובו לזכר ולנקבה, מקיש זכר לנקבה. מה נקבה בימים? כלומר, אישה שראתה דם משך שלושה ימים ברצף בתוך ימי זיווה, ברור שהפכה להיות זווה גדולה, אף זכר בימים. כלומר, גם אדם, גבר, שראה זיווה שלושה ימים ברצף, ודאי שהפך להיות זב, למרות שאין כאן ראיות נפרדות. שואלת הגמרא, ולקיש נקבה לזכר. מה זכר בראיות? כלומר, חזרנו לשאלה היסודית. כמו שזכר, מה שאני מונה לו זה ראיות ולא ימים, אף נקבה בראיות. אומרת הגמרא, טוב, אבל בזה פתחנו את הלימוד, המיעט רחמנה וזאת. כלומר, דווקא לגבי זב, מה שקובע זה מספר הראיות, לגבי זבה, מה שקובע זה הימים. ומה ראית? אז למה אתה מתעקש להסביר דווקא כך? מסתברא קאי בראיות ממעט בראיות. כאמור, הפסוק הזה, וזאת תהיה טומאתו בזובו, ראה בשרו את זובו, הכתים בשרו מזובו. מהפסוק הזה למדנו כמה ראיות צריך כדי שיהפוך להיות זו. ולכן, קאי בראיות ממעט ראיות. אבל אתה רוצה לומר שקאי בראיות, הפסוק הזה מדבר על כמה פעמים הוא צריך לראות, והוא בא למעט ימים? ולומר שזו שראה שלושה ימים, אז אולי באמת לא יתאמה כי אין כאן ראיות נפרדות? או ממילים אחרות, לא ניכנס עכשיו לדיני זו וזווה. השאלה שמטרידה כאן את הגמרא היא מה הכלל ומה יוצא מן הכלל. האם הכלל הוא, כמו שראינו בזו, שאם ראה שלוש ראיות ביום אחד, ודאי וודאי שהוא נטמא. ברור שגם אם הוא ראה ראייה אחת שנמשכת שלושה ימים הוא מתאמה. אבל אם הוא ראה שלוש ראיות ביום אחד, קירב ראיותיו, אז ודאי שהוא תאמה. וממילא גם אצלנו בדעת רבי מאיר בשור המועד, אם ראה שלוש פעמים ביום אחד, אין הכי נמי, לא ראה אלא נגח שלוש פעמים ביום אחד, אין הכי נמי שהפך להיות שור מועד. דהיינו שזב הוא הכלל, וזבה שהיא תלויה בימים, זה היוצא מן הכלל. אז כאמור, זאת השאלה של הגמרא, מה העיקר ומה היוצא מן הכלל. אומנם, כמו שמעירים כאן התוספות, עצם ההשוואה הזאת בדיני זב וזבה, הלכות טומאה וטהרה, שהכל עומד על גזירת הכתוב, כך גזרה תורה, שבאופן הזה מתאמה, באופן הזה לא מתאמה, אבל, ולכן לא בטוח בכלל שאפשר להביא הוכחה מכאן לעניין שלנו. ולכן, יש כאן דמיון מסוים בין קירב ראיותיו, ריחק ראיותיו, וממילא גם קירב נגיחותיו וריחק נגיחותיו, אבל ברור שבסופו של דבר צריך באמת לראות את ההלכות בטומאה וטהרה כגזירת הכתוב מיוחדת, שאומרת שהזב תלוי בראיות, ואילו הזבה תלויה בימים, ושור המועד לדעת רבי מאיר תלוי גם הוא בנגיחות. יפה. ממשיכה הגמרא ואומרת, כבדלת עמוד א', תנו רבנן. איזה הוא מועד? כל שהעידו בו שלושה ימים, כמובן כדעת רבי יהודה. ותם, שיהו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח. זה לכאורה רבי מאיר, שאומר שחזרתו על ידי התינוקות הממשמשים. כל זה דברי רבי יוסי. רבי שמעון אומר מועד, כל שידעו בו שלוש פעמים. כדעת רבי מאיר, שבאמת שלוש נגיחות ביום אחד הוא כבר מועד, ולא אמרו שלושה ימים, אלא לחזרה בלבד. זה רבי יהודה, שאומר שכך חוזרים. ואם כן, הברייתא שבגמרא קצת הופכת או מערבבת את הדעות שבמשנה. שכן רבי יוסי קצת הולך עם רבי יהודה וקצת עם רבי מאיר וכן רבי שמעון. אמר רב נחמן, אמר רב עדה בר אהבה, הלכה כרבי יהודה במועד, שבאמת צריך שלושה ימים. מדוע? שהרי רבי יוסי מודה לו ששלוש נגיחות ביום אחד עוד לא הופכות אותו להיות מועד. והלכה כרבי מאיר בתם, שהרי רבי יוסי מודה לו. דהיינו שאם אתה רוצה להחזירו להיות תם, אם התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח, הוא כבר הפך להיות תם. אמר לי רב לרב נחמן, למה אתה תופס את הרישה של הברייתא? ואתה אומר שבאמת רבי יוסי מודה בזה לרבי יהודה, הוא מודה בזה לרבי מאיר, ולמה אמר, הפוך, הלכה כרבי מאיר במועד, שהרי רבי שמעון מודה לו, והם הופכים להיות שניים, שבאמת בשלוש נגיחות כבר הופך להיות מועד גם בלי ימים, הלכה כרבי יהודה בתם, שהרי רבי שמעון מודה לו. אמר לי, אנא כרבי יוסי סבירה לי, דרבי יוסי נימוקו אמו. דהיינו, הלכה כרבי יוסי, ודאי במצב כזה שבו הוא תומך בדעות רבי יהודה ורבי מאיר, ולכן רבי יוסי שנימוקו אימו, אני מקבל את שיטתו שבאופן עקרוני, על כדי להפוך אותו להיות מועד, יש צורך בשלושה ימים ואי אפשר להסתפק בשלוש נגיחות בלבד. ומכאן לשאלת היסוד לגבי מהי בעצם ההדעה, ומה שיפה באיבאיה הבאה בגמרא, כמו שקורה לנו לפעמים, שממש יש תחושה שהלומדס, ששאלה ההלכתית, העקרונית, התפיסה העקרונית, ממש מפורשת בסוגיית הגמרא עצמה, אלא שהגמרא רק מציגה את השאלה, מציגה את שתי דרכי ההבנה, לגבי הפרטים, הגמרא כבר מפליגה לסוגיה אחרת, מלכות עדים זוממים, כפי שנראה תכף. ולכן צריך לרגע להתעכב על השאלה כשלעצמה. שואלת הגמרא, איבאיה להו, שלושה ימים דקטני. רבי יהודה, רבי יוסי שאומר כמו, הלכה כמותם, שבאמת צריך שלושה ימים. אותם שלושה ימים דקטני, החזרתיות הזאת במשך שלושה ימים, ליהודי תורה או ליהודי גברה? כלומר, מה בעצם התפקיד היסודי של ההדעה? אומרת הגמרא, למי נפקא מינה? דעת ותלת הקיטי סהדי בחד יום. כלומר, באים שלושה זוגות של עדים ביום אחד, ביום רביעי, הזוג הראשון אומר, השור נגח ביום ראשון, הזוג השני אומר נגח ביום שני, הזוג השלישי אומר נגח ביום שלישי. אז יש כאן שלושה זוגות עדים, שכולם מעידים שהשור הזה נגח שלושה ימים, לכאורה הפך להיות מועד, כי יש כאן שלושה ימים. דעת ותלת הקיטי סהדי בחת היומה. היא אמרת ליהודי תורה, אם המטרה היא לייעד את השור, אז מי יעד? כי סוף כל סוף יש כאן עדות ברורה, שהשור הזה חזר על מעשיו הרעים, חזר על נגיחותיו במשך שלושה ימים. אבל היא אמרת ליהודי גברה, אם ההדעה לא פונה אל השור, אלא פונה אל בעלי השור, אל האדם, במצב כזה לא מייעד, כי מימר אמר, השתא ודקא מסהדו בי. לא ידעתי. לא ידעתי. מסתבר שהשור נגח ביום ראשון, נגח ביום שני, נגח ביום שלישי, ואנוכי לא ידעתי. רק עכשיו, ביום רביעי, פתאום באתם כולכם ביחד וסיפרתם לי את הסיפור. ואם כן, אם כל הרעיון של ההדעה זה ליהודי גברה, ולדבר אל בעלי השור, ועל זה אומר רבי יהודה שההדעה צריכה שלושה ימים, הכוונה שצריך יום אחר יום לפנות אל בעל השור ולומר לו, אדוני, השור שלך נגח, אתה צריך לשמור עליו יותר טוב. ורק אז הוא אכן הופך להיות מועד. ובכן, אלה שתי דרכי ההבנה, שתי התפיסות, האם כל המושג הזה של ההדעה ליהודי תורה או ליהודי גמרא. וכאמור, ממש נראה שהחקירה והלומדס ממש כתוב בתוך סוגיית הגמרא עצמה. שכן, אם נבין ליהודי גברא, הרי שההדעה תתפס כאיזשהו הליך פורמלי, משפטי. ולכן, כמו שנראה מיד, ההדעה צריכה להיות בפני בית דין, בפני בעליו, כלומר, השור לא כל כך מעניין אותנו. הפנייה היא פנייה אל האדם. בדיוק כמו שיש היום התראה, מטרים באדם, רוצים להניש לו עונש, להניש אותו באיזשהו עונש, רוצים לעכל לו איזה משהו מחשבון הבנק, אז הוא מקבל התראה ראשונה, מקבל התראה שנייה, הוא אמור לטפל בזה בינתיים. ואם חלפו השלוש התראות והוא לא טיפל בזה, אז ננקוט כנגדו סנקציות יותר מחמירות, או בהקשר שלנו, אז באמת נחייב אותו בנזק שלם. אבל כאמור, הפנייה היא פנייה פורמלית משפטית אליו, אל האדם. לחילופין, אם נבין שזה לא ליהודי גברא, אלא ליהודי תורה, משמע שמדובר על עניין מציאותי, וכאן יש שני ניסוחים בין הראשונים. יש ראשונים שאומרים שבאמת עגלה המילתה למפרע, שהשור הזה הוא שור בעייתי, שהשור הזה הוא שור אלים. ולכן, אחרי שהתברר הדבר שהשור הוא אכן שור אלים, ממילא בעלים חייבים נזק שלם. היי תשאל, אז למה אתה לא מחייב אותם נזק שלם כבר על הנגיחה הראשונה? כי מתברר שהשור הזה הוא שור מסוכן. התשובה פשוטה, כי הם לא ידעו על זה, ולא הייתה דרך לדעת על זה. אבל המשמעות של יהודי גברא זה להגדיר מהי הזהות של השור הזה. סליחה, לא ליהודי גברא, ליהודי תורה, המשמעות היא להגדיר מהי הזהות הבסיסית של השור הזה. זהו שור מועד, זהו שור מסוכן. לחילופין אפשר להבין שהמושג ליהודי תורה לא בא לגלות את אופיו של השור, אלא להסביר שהשור בעצם רכש איזשהו הרגל מגונה. כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהתר. העובדה שהשור חזר על הפעולה הזאת כמה פעמים, הרגילה אותו, הנהיגה אותו, לבוא ולנגוח, ולכן מעתה ואילך, אנחנו מתייחסים אליו בחומרה ומחייבים נזק שלם. הסטייפלר בקהילות יעקב, בסימן כפתק, כמובן בבבא קמא, רואה בדבר הזה מחלוקת בין הרמב"ם לבין הרייבד, אני לא אכנס לכל פרטי הדיון שלו שם, שכן הוא מבוסס בעיקר על הסוגיה להלן בדף ל"ז, של האם מועד לדבר אחד, ומועד לדברים אחרים, עוד נגיע לזה שם בעזרת השם, אבל אני מכיר ממש שורה אחת מתוך דבריו של הסטייפלר. הסטייפלר רוצה לומר, האם באמת כל המושג של ההדעה בלשונו זה ראיה והוכחה על טבעו, כלומר שההדעה באמת באה לגלות מה עניינו של השור, או שההדעה בלשונו של הסטייפלר זה שהתלמד לכך, שהוא כבר התרגל להתנהג באופן הזה, וכאמור, הסטייפלר סבור שכל הדבר הזה תלוי במחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד, בעניין של מועד לדבר אחד, האם אבי מועד לדבר אחר, בזה לא נאריך עכשיו. אבל החקירה והספק במקומם עומדים, שוב, קודם כל, האם הפנייה אל האדם שישמור, או הפנייה אל השור כדי לברר את אופיו, וגם אם נאמר שהפנייה אל השור, השאלה האם באמת יש כאן בעיה של הרגל, שהוא זה שמחייב שמירה יתרה, או שיש כאן בעיה של גילוי זהותו הפנימית של אותו השור. ועוד הערה אחת מתורתו של מורנו הרב ליכטנשטיין בהקשר הזה, אמר הרב ליכטנשטיין שהשאלה הזאת, האם ההדעה היא הליך פורמלי או שהליך יותר מציאותי, קשורה למשנה הבאה שנראה בעזרת השם אחר, המשנה כאן דף כ"ד עמוד ב', כבר דיברנו עליה כמה פעמים בעבר, דעת רבי טרפון שקרן בחצר הניזק משלמת נזק שלם, כאילו היה מועד. אם נבין שההדעה זה עניין פורמלי, אז על זה באמת אפשר לדלג כאשר אנחנו נמצאים בחסר הניזק. כלומר, לא מדובר על משהו מהותי בשור, מדובר על אחריות כלפי הבעלים, ואז אם השור שלך נכנס לחצר הניזק, אז אנחנו מחמירים יותר. אבל אם נבין שכל ההדעה קשורה למציאות של השור ולתפיסה מה דרכו, מה אופיו של השור, למה לחלק בין חצר הניזק לבין רשות הרבים? ואם כן, החידוש של רבי טרפון, שכאמור, קרן בחצר הניזק משלמת נזק שלם, לדעת הרב ליכטנשטיין מתאימה הרבה יותר לעניין של יהודי גברא, מאשר לעניין של יהודי תורה. אז כמו שאמרתי מקודם, הגמרא לא דנה בעצם הסברות הללו של יהודי תורה ויהודי גברא, אלא מפליגה לעניין אחר בהלכות עדים זוממים. ובכן אומרת הגמרא, דף כ"ד עמוד א', תשמע, בואו ננסה להעביר ראיה בשאלה הזאת ליהודי תורה או ליהודי גברא. אין השור נעשה מועד עד שהעידו בו בפני בעלים, ובפני בית דין, כמו שכבר הזכרנו מקודם, זה גם צריך להיות בפני בית דין, כי ממש מדובר על איזשהו הליך משפטי, ועוד הוא צריך להיות בפני הבעלים, כי הפנייה היא גם אליהם. העידו בו בפני בית דין ושלא בפני הבעלים, או בפני הבעלים ושלא בפני בית דין, אין נעשה מועד עד שיעידו בו בפני בית דין ובפני בעלים. ולכאורה כבר כאן אפשר היה להוכיח שמדובר על יהודי גברא, כי אתה רואה שיש צורך לפנות אל הבעלים, ודווקא בבית משפט וכו' וכו', אבל כנראה הגמרא מבינה שכאן זאת לא הוכחה ניצחת, משום שגם מדובר על יהודי תורה, אין כוונה שצריך לבוא ולדבר עם השור. ברור שאתה צריך לבוא ולדבר עם בעליו של השור, ואליו אתה צריך להסביר, ואליו אתה צריך לפנות, ולכן הדבר הזה צריך להיות בפני בית דין. ואכן ההוכחה של הגמרא היא לא מן הרשע של הברייתא, אלא מהמשכה. העידוהו שניים בראשונה, ושניים בשנייה ושניים בשלישית, הרי כאן שלוש עדויות, והן עדות אחת להזמה. בדיוק במקרה שהזכרנו מקודם, בא זוג עדים ועיד שהשור נגח בראשון, ועוד זוג שהשור נגח בשני, ועוד זוג שהשור נגח בשלישי, אז מצד אחד נאמר, הרי כאן שלוש עדויות, כל אחת מהן עומדת בפני עצמה. ומצד שני, יהיה מצב אחד, יהיה יחיד תמצי אחד, שבו כל העדויות הופכות להיות מין עדות אחת גדולה להזמה. כלומר, נמצאת הקט הראשונה זוממת, אם יתברר שהעדים שבאו וסיפרו שהוא נגח ביום ראשון, אז הרי כאן שתי עדויות, אז ממילא נשאר שהשור הזה נגח רק פעמיים, והוא פטור, והם פטורים. כלומר, הוא פטור, הכוונה שעל הנגיחות של יום שני ויום שלישי הוא חייב רק חצי נזק, וגם הם, שכאילו ניסו לחייב אותו נזק שלם, גם כן פטורים, כי סוף כל סוף לא חייבו אותו נזק שלם. לעומת זאת, אם נמצאת קט שנייה זוממת, אז עוד פעם, הרי כאן עדות אחת, נשארה רק עדות אחת, רק העדות השלישית שהשור נגח, וממילא הוא פטור, כלומר בעל השור פטור, עוד פעם פטור, כאן לא במובן פטור לגמרי, אלא פטור במובן של חייב רק חצי נזק, אבל גם הם פטורים, כי לא הפכו אותו להיות מועד. אבל אם נמצאת הקט השלישית זוממת, כלומר גם הראשונה, גם השנייה וגם השלישית, כולם המציאו פה סיפור שלא היה ולא נברא, שהשור של פלוני נגח, והמציאו את הסיפור הזה רק כדי לחייב אותו נזק שלם במקום חצי נזק, אז אם נמצאת קט שלישית זוממת, כולן חייבים. כלומר, כל אחד מהם בא והעיד על זה שהשור נגח, ולכאורה מחייב רק חצי נזק, אבל בגלל שכל העדויות הצטרפו לעדות אחת, אז סוף כל סוף על הנגיחה הבאה הוא כבר צריך לשלם נזק שלם. ולא רק חצי נזק. ואת היתרה הזאת מחצי נזק לנזק שלם מחלקים בין כל העדים כולם, ועל זה נאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחים. טוב, מה זה קשור ליהודי תורה או ליהודי גברה? מה אפשר להוכיח מכאן בשאלה הזאת מכל ההלכה של עדים זוממים? אז באמת רשי כאן צריך טיפ טיפה להידחק ולומר שהנה חינמי, זה לא קשור באופן ישיר. ובכל זאת אומרת הגמרא, היא אמרת ליהודי תורה שפיר. אלא היא אמרת ליהודי גברה, למוהנך כמאי, אנל מאווה ידינן דבטר שלוש היום, מהתוהני ומייד אלה. אומרת הגמרא, האם באמת כל ההתראה, כל ההדעה, היא אך ורק כדי ליהודי תורה, ואני רוצה לראות שהשור נגח שלושה ימים ברצף, אז כמו שהסברנו מקודם, אין שום בעיה, שכל שלושת זוגות העדים יבואו ביום אחד. השור נגח בראשון, ונגח בשני, ונגח בשלישי, ואז ביום רביעי באו כל העדים לבית דין ועידו ביחד. תקין או לא תקין? תקין. זה בסדר. אלא שהיות שכל השלוש כיתות באו לבית דין ביחד, ממילא אתה רואה אותם כעדות אחת גדולה, ולכן אם ימצאו כולם זוממים, כולם צריכים לשלם. אלא היא אמרת ליהודי גברה, אז אתה רואה שאם באו שלוש כיתות ביום אחד, זה בכלל לא תופס. צריך שתבוא קט אחת ותתרה בו ביום ראשון, וקט שנייה ביום שני, וקט שלישית ביום שלישי. אם באמת זאת הסברה, אם הסברה היא ליהודי גברה, אז צריך לבוא בנפרד בשלושה ימים. ולכן להם רוהן החכמה, אני קורא דווקא פדלת עמוד ב', יאמרו העדים של יום ראשון, ענן, מיהווה ידינן לבטר שלה שיום מעט הוהני ומיד אלי, לא ידענו, לא יכולנו לצפות את זה. נכון, אנחנו עדים זוממים, נכון, רצינו לחייב אותו חצי נזק שלא כדין, אבל אתה לא יכול לגלגל עלינו את זה שהפכנו את השור להיות מזיק, כי אנחנו עדנו עליו ביום ראשון, זה עוד לפני העדים הזוממים הבאים. או במילים אחרות אומרת הגמרא ומסביר רשי שכדי להסביר ששלוש כיתות שונות של עדים הופכות להיות קט אחת גדולה, לכל הפחות צריך שהן תבונה יחד להעיד. אז לבוא יחד להעיד אפשר באמת אם מבינים של יהודי תורה. כי באמת הנגיחות היו בשלושה ימים אבל העדים באו ביום אחד. אבל אם הסברה היא ליהודי גברה אז אי אפשר לבוא שלוש כיתות ביום אחד. זה בכלל לא תופס. אז כל המקרה כאן לא מובן. כך הוכחת הגמרא. כמו שאמרתי, הוכחה קצת מפותלת, שמפליגה בכלל לעניין עדים זוממים. אומרת הגמרא, נפקבדה לדמות ב', אמר רב אשי, אמרית לשמעת הקמד רב כהנה, ואמר לי, וליהודי תורה מניחה, נו, ונניח שבאמת מדובר על יחידים, כמו שאמרת, שבאו שלוש כיתות ביום אחד, וזה סיפר על נגיחה בראשון, והנגיחה בשני, והנגיחה בשלישי. האם אז הדבר באמת מובן, שכל השלוש כיתות הופכות להיות קד גדולה, ולהם רואנך בתראי, ויאמרו העדים האחרונים, אנן מנאי הדינן, דכל דקאי בית דינן לעשו די ביתו רק האטו. כן, הגיעו כאן שלושה זוגות של עדים, אבל לכאורה כל אחד מהם יכול לבוא ולומר, אני לא ידעתי מה החברים שלי הולכים לספר. ראיתי פה, פגשתי בתור בחוץ על הספסל עוד שני עדים, לא ידעתי בשביל מה הם באו. לא ידעתי שהם באו להעיד על פלוני. כלומר, אפילו לפי סברת ליהודי תורה, שאמרת שלפי הסברה הזאת, באמת יכולים לבוא שלוש כיתות של עדים יחד ולהעיד. אבל גם נניח שהן באו יחד, מה הופך אותם, מה מדביק אותם ביחד, להיות עדות אחת גדולה לעניין הזמן. ולכן אומר רב כהנה, אי אפשר להוכיח מכאן כלום. הוא מתרץ לו רבשי ואומר, דקמרם זי רמוזי, הנה חינמי, כל ההלכה הזאת, שהופכת שלוש כיתות להיות כת אחת גדולה לעניין הזמה, זה רק אם ממש רואים כאן מרמזי רמוזי. כלומר, אתה רואה שהם מתואמים ביניהם. מה שקראו אצלנו, מתאמים גרסאות. אתה רואה שהשלושה זוגות עדים הללו באו ביחד. ודווקא במצב כזה, על זה אמרנו שיכולים להיות כת אחת גדולה. נחלקו כאן הראשונים, האם נגרוס את המילה אלא דקמרמזי רמוזי. אם לא נגרוס את המילה אלא, אלא נאמר רק דקמרם זה רמוזי, הכוונה שאנחנו לא חולקים על מה שהיה עד עכשיו. כלומר, שכל הדיון, הוא הנה חינמי, הוא רק לפי הסברה של ליהודי תורה. כלומר, ליהודי גברה, ודאי שלא יכולים להפוך להיות קט אחת, כי לא יכולים לבוא ביום אחד. אבל אם אתה אומר ליהודי תורה, שיכולים לבוא יחד ביום אחד, וגם מרמזי מרמוזי, אז באמת הם הופכים להיות קט אחת גדולה. אבל אם נגרוס אלא דקמרם זה רמוזי, משמע שהגמרא כן חוזרת בנו כל מה שהיה עד עכשיו. ולפי זה יוצא, שאם באמת מרם זה רמוזי, אין החינמי, אפילו אם נאמר ליהודי גברה, ובאו בשלושה ימים, אבל אם אתה רואה שתיאמו גרסאות היטב היטב, ממילא הופכים להיות קט אחת גדולה. רבשי אמר, תשובה נוספת, כשבאו רצופים, מאות פעמים באו של כל השלוש כיתות ממש יחד, אתה מבין שהם קט אחת, רבינה אמר, במכירין בעל השור, ואין מכירין את השור. כלומר, במצב כזה ברור שהם באו אך ורק כדי להעיד על הבעלים. אך ורק כדי להתרות בו, כי הם אפילו לא יודעים על איזה שור מדובר. כלומר, העדות שלהם עכשיו לא באה לחייב שום דבר. מה היה קשה לגמרא? אם באמת מדובר על יהודי גברה ובעוד שלוש כיתות עדים בשלושה ימים, אז הכת הראשונה אומרת, אנחנו באנו רק כדי לספר מה קרה שהשור נגח ביום הראשון. אבל בא רבינה ואומר, אם אתה לא מכיר את השור, אז הסיפור שאתה מספר הוא לא רלוונטי, כי חצי נזק משתלם מגופו, ואם אתה לא יודע איזה שור נגח, אז לא ישלם שום דבר. על כורחנו שכל מה שהגעת, זה רק כדי להתרות בבעלים. ואז היות כאן שיש כאן שלושה זוגות של עדים שכולם מדברים על הבעלים, הם מצטרפים להיות קט אחת גדולה. אומרת הגמרא, רגע, אבל אם הם באמת מכירים את בעל השור, אבל לא מכירים את השור, אלא איך הם מייעד אליי? הסוף כל סוף, איך הם באמת מצליחים לייעד אותו? איך מצליחים להפוך להיות אותו מועד? הרי הם לא יודעים על איזה שור מדובר. עונה הגמרא, וזו תשובה מאוד מחודשת וחוזרת ממש ליסוד הסוגיה, דאמרי תורה נגחנה איתלך בבקרך, היא באה אלך לנטורי לחולי בקרה. כלומר, בסופו של דבר, ההדעה נועדה כדי לפנות לבעלים, ליהודי גברה, ולבוא ולומר להם, אתה צריך לשמור, ולכן מה אכפת לך מהו השור שנגח? תשמור על כולם. ואם באו במשך שלושה ימים וסיפרנו לך את הסיפור הזה שבאמת יש לך שור נגח, הרי שהדבר הזה מחייב אותך לשמור שמירה יתרה, הדבר הזה אכן מחייב אותך להשגיח היטב על כל השברים כולם. עכשיו שוב, אם היינו מבינים סברת ליהודי תורה, באמת קשה יותר להבין שיש ההדעה במובן זה של מכירים בעל השור ואין מכירים את השור, אבל אולי בכל זאת, באמת המפרשים כאן מתלבטים בזה, אולי בכל זאת יש איזשהו מקום מסברה לומר, שבאמת גם לפי סברת ליהודי תורה, סוף כל סוף די בזה שמטרים בבעלים. גם הדבר הזה קשור לאותה נקודה שהזכרתי מקודם, יש עליה דיון הרבה יותר רחב בראשונים, האם כל התירוצים שיש כאן בגמרא, באמת ממשיכים את התפיסה שכל הדין הזה של להפוך אותם להיות קט אחת גדולה, זה רק לפי המן דאמר של ליהודי תורה, או שאולי למסקנה זה מועיל אפילו למאן דאמר של ליהודי גברה. ממשיכה הגמרא ושואלת מעניין לעניין, וזה קצת קשור לדברים שגם ראינו אתמול, היא באה להו, המשסה כלבו של חברו בחברו, מר, בא ראובן, וגרם לכלב של שמעון לנשוך את לוי. מר, חייב או פתור? אומרת הגמרא, משסה, ודאי פתור. זה מעשה נבזי, זה מעשה חמור, אבל זה גרמה בנזיקי. אז את המשסה אי אפשר לחייב על שום דבר. אבל בעל הכלב, מה? האם לפחות בעל הכלב צריך לשלם כדין קרן, כדין חצי נזק? מי אמרינן, מה צי אמר לי, אנא, מי עבידנה לך? כלומר, בא הבעל הכלב, אומר, אני לא עשיתי שום דבר, לא אני אשם. נכון, הכלב שלי נשך אותך, אבל זה לא בגללי, זה בגלל פלוני ששיסה אותו. או דילמה, אמרינן לי, נבוא לבעל הכלב ונטבע ממנו, ונאמר, כיוון די ידעת בכלבך, דמישסי לי ומשתסי. כלומר, אתה יודע שהכלב שלך הוא לא כלב רגוע, וכלבים מעולפים, גם אם ירגיזו אותם, גם אם ישסו אותם, הם לא ינשכו, והכלב שלך נשך, והכלב שלך כן, אפשר להרגיז אותו. ולכן לא ייבא לך להשווה, אתה היית צריך לשמור עליו יותר טוב, ולכן שוב, ברור שיש כאן מידה מסוימת של אחריות על המשסה, אבל סוף כל סוף, יאמר המשסה בבית הדין, גרמה בנזיקין. ועוד נדבר בצד השם בהמשך המסכת על זה שלכאורה, לפעמים במצבים של גרמה בנזיקין, יש איזושהי תחושה שמידת הדין לוקה. שבאמת אדם סיבב כאן נזק שלם וגרם נזק, ובכל זאת, בגלל הבעיה המשפטית אני לא מחייב אותו, וכאמור עוד נדבר על זה בהרחבה בעזרת השם, בגלל גרמה וגרמי וכו'. ולכן, משסה ודאי פטור מדין גרמה, ועל הכלב, תלוי, האם הוא אומר זה לא אשמתי, או שאומרים בכל זאת היית צריך לשמור. אמר רבי זיירא תשמע, ותם של משנתנו, כאשר הוא חוזר להיות תם לפי רבי מאיר, שיהוא התינוקות ממשמשין בו ואינו נוגח. כמו שהסברנו מקודם, ממשמשין, לא רק במובן שמסתובבים לידו, אלא שמרגזים אותו, משסים אותו, ובכל זאת הוא אינו נוגח. אומרת הגמרא, בוא נדייק, שאם הוא כן נוגח, הנה חינמי הוא חייב. למה הוא חייב? יבוא בעל השור ויגיד, לא אני השם, זה התינוקות משמשו בו, זה התינוקות הרגיזו אותו. מכאן הוכחה שבעל השור או בעל הכלב, אכן מתחייב, גם אם מישהו אחר הרגיז אותו. אומרת הגמרא, מה פתאום? אמר אביי, מי קטן אי נגח חייב? זה לא כתוב, יכול להיות שהנה חינמי, אם הוא נגח, הוא אכן פטור, כי התינוקות הרגיזו אותו. דילמה, כל מה שהמשנה רוצה לחדש, זה הנגח, לא הביתה. כלומר, המשנה שלנו לא שואלת, האם במצב כזה שהתינוקות הרגיזו אותו חייב הוא פטור. אין הכי נמי, יכול להיות שפטור. אבל סוף כל סוף, אם התינוקות הרגיזו אותו והתרגס, אז שור תם הוא לא. הוא לא חזר לתמותו. אני קורא שוב, אמר הבא, אם מקטן הנגח חייב, דילמה, הנגח לא הביתם, ובהי נגיחה לא מחייב. כלומר, הנגיחה הזאת עצמה אתה לא מתחייב, אלא שאתה עדיין, השור הזה לא יכול לחזור להיות שור תם. ולכן למשנתנו אין שום הוכחה. תשמע, ממה שלמדנו אתמול, שיסה בו את הכלב, שיסה בו את הנחש, פטור. מה אליו, פטור המשסה, כי זה גרמה, אבל חייב בעל הכלב? לא, אימא, פטור אף המשסה. המשסה פטור כי זה גרמה, בעל הכלב פטור, כי הוא לא אשם. אמר רב, האם תמציא לא אמר שהמשסה, כלבו של חברו בחברו, בכל זאת חייב? כלומר, שיש אחריות מסוימת על בעל הכלב, כי סוף כל סוף הוא בעליו של הכלב הנושך, שיסה הו, הוא בעצמו פטור. כלומר, אם בא שמעון והרגיז בכוונה את הכלב של ראובן, ואז בא הכלב של ראובן ונשך את שמעון, פה ראובן יגיד שאני ודאי פטור. מה הייתה אמה? כל המשנה הוא באחר ושינה בו פטור. אז את המשפט הזה כבר ראינו, כמו שהגמרא מיד תזכיר, ויבוא בעל הכלב ויאמר, תקשיב, באמת לי יש אחריות למה שהכלב שלי נוגח, מה שהכלב שלי נושך. ואם בא מישהו והרגיז את הכלב שלי ואז הוא נשך את פלוני, אז יש לי אחריות על זה. אבל אם אתה עצמך הבאת את זה על עצמך, אם אתה הרגזת את הכלב ואז הכלב נשך אותך, מה אתה רוצה ממני? זה בדיוק הדין שכל המשנה הוא באחר ושינה בו, כאשר אדם מתנהג באופן מוזר, אין החינמי הוא אכן פטור. אמר לרב פאפה לרבה, איתמר משמד ריש לקיש כבתיך, כלומר היסוד הזה, כל המשנה הוא באחר ושינה בו, כבר למדנו בתורתו של ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, שתי פרות ברשות הרבים, אחת רבוצה ואחת מהלכת, ובעתה מהלכת ברבוצה, פטורה. למה? כי הפרה שרובצת באמצע רשות הרבים זה משונה. ולכן היא שינתה ראשונה, היא התנהגה באופן לא נורמטיבי מלכתחילה כשהיא רובצת באמצע רשות הרבים, ולכן הגם שבה הפרה אחרת הוא בעתה בה, וזה חיוב קרן שחייבים עליו ברשות הרבים, כי בעיתה זה נזק אלים, בכל זאת היא פטורה. לעומת זאת, אם הרבוצה היא זאת שבעתה בה מהלכת, אז ודאי חייבת מדיני קרן. ואם כן, גם ריש לקיש סבור, כל המשנה הוא באחר ושינה בו. אבל למרות ש... רב פאפה רוצה להביא הוכחה לרבה, רבה מציע גם לחלק. אמר לי, אנא בהי, חיוב ומחייבנה. כלומר, במקרה של ריש לקיש, אינה חינמי יכול להיות שהייתי פוסק, שאם בעתה המהלכת ברבוצה, אינה חינמי שהיא חייבת, למרות שהרבוצה משנה כאן. למה? דאמרין עלי, כי אית לך רשותה לסגוי עליי, נבראותי בלך לך רשותה. כלומר, יבוא בעל הפרה הרבוצה ויאמר לבעל הפרה המהלכת, תקשיב, זה שהפרה שלי רבצה ברשות הרבים זה לא תקין. ולכן אם הפרה שלך תעבור שם, אפילו תדרוך על הפרה שלי, זה לגיטימי. אבל לבעוט בה? לנהוג באלימות? מה פתאום לנהוג באלימות? ולכן פה, אף על פי שהפרה הראשונה היא זאת ששינתה, היא זאת שרבצה ברשות הרבים, זה עדיין לא מתיר לפרה המהלכת לבעוט בה. ולא כמו שאמר ריש לקיש. אבל אומר רבה במקרה שלנו, כאשר אתה הבאת את הפורענות על עצמך, אתה זה שהרגזת את הכלב ואז הוא נשך אותך, פה זה ודאי יש דין של כל המשנה הוא באחר ושינה בו, במצב כזה אתה לא יכול לבוא ולטבוע שום דבר מבעל הכלב. אז זה אם כן היסוד העקרוני שכל המשנה הוא באחר ושינה בו, והחידוש כאן ביחס למקרה של פרות, שכאן מי שמשנה ראשון זה לא נזקי ממון, זה לא פרה שרבצה ברשות הרבים, אלא אדם. אדם שירגיז את הכלב. וגם עליו נאמר כל המשנה הוא באחר ושינה בו, כמו שרב עקיבא איגר כאן מאיר, התוספות בעוד כמה דפים, בדף כף זין, באמת מאירים, שאדם שהזיק משהו משונה ברשות הרבים, הוא ודאי חייב. כלומר, את הדין של כל המשנה הוא באחר ושינה בו, לגבי אדם ודאי לא אומרים. גם אם מישהו יתנהג ברשות הרבים באופן לא נורמטיבי, זה ודאי לא מתיר להיות אדם המזיק. ודאי לא מתיר לפגוע בו. שוב, כאן, כאן האדם הוא המשנה. הוא לא בא אחר ושינה בו. בא אחר ושינה בו, באדם, אין החינם יהיה חייב. כלומר, גם אם מישהו, שוב אני מסביר, גם אם מישהו יתנהג באופן לא ראוי ברשות הרבים, זה לא מתיר לאדם לבוא ולהזיק לו. אבל אם האדם הוא זה שיתנהג מראש באופן לא ראוי, אז אין החינם, בא הכלב ונשך אותו, אפשר לומר כאן, כל המשנה הוא בא אחר ושינה בו, אכן פתור. אז רק נקודה אחת ובה נסיים, מדיון מעניין, מרעיון מעניין שמייחס המגיד משנה לרמב״ם, במסקנת הסוגיה שלנו, שהמשסה כלבו של חברו באמת פתור, כי יש כאן גרמה בנזיקין. כותב הרמב״ם כך, פרק ב' הלכה י' זה ממש לקראת סוף פרק ב' בהלכות נזקי ממון. כותב הרמב״ם משסה כלבו של חברו באחר, פתור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כמו שהסברנו כמה פעמים, זה גרמה בנזיקין, בגרמה בנזיקין פתור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הוא בא על הכלב, אומר הרמב״ם, חייב חצי נזק. למה? שכיוון שהוא יודע שאם שיסו את כלבו להזיק נושך, לא היה לו להניחו. ואם שיסה הוא בעצמו, בא על הכלב פתור, שכל המשנה הוא באחר ושינה בו פתור. לכאורה, ברמב״ם אין שום חידוש. הרמב״ם פשוט מביא את דין הסוגיה שלנו, שהמשסה פתור כי זה גרמה חייב רק בדיני שמיים, אבל בעל הכלב בכל זאת חייב במצבים שבהם הכלב, בעל הכלב אמור היה לדעת שהם ירגיזו את הכלב, הוא אכן גינשך. ומה בעל הכלב חייב, אומר הרמב״ם, כמובן חצי נזק. כדין קרן, זה נזק משונה, זה נזק אלים, ולכן חייב חצי נזק. מאיר הרי ודערה קצרה, ולכאורה ממש פשוטה, אומר הרי ודמר אברהם, ואם מועד הוא, נזק שלם משלם. לא, בניגוד לרוב המקומות שהרי ומשיג על הרמב״ם, פה אומר אני לא משיג. הרמב״ם אומר חייב חצי נזק, ברור, כי מדובר על זה שזה קרה פעם ראשונה. דע לך, אומר הרייבד, שאם זה קרה שלוש פעמים, אז ודאי שצריך לשלם נזק שלם, כי כלב שנגח שלוש פעמים כששיסו אותו, אז הוא הפך להיות מועד, וזה בעצם הנושא של הסוגיה שלנו. לכאורה הערת הרייבד פשוטה לחלוטין, ובכלל למחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד. והנה בא המגיד משנה, וכאן מחדש, כן, כן נחלקו. כותב המגיד משנה שם במקום, ולי נראה, שאפילו מועד אינו משלם אלא חצי נזק, כיוון שלא עשה מעצמו אלא על ידי שיסוי. וכדאמרין על מיטת אדם, שור היצטדין, פטור, כי ייגח ולא שיגיחו. והתוספות לעלם המסכת שואלים, אז מה היחס בין הדין של, סליחה, התוספות כאן אצלנו בסוגיה, שואלים מה בין ההלכה הזאת של משסה בעל חיים בחברו, לבין ההלכה של שור היצטדין שבאמת פטור, והתוספות ממש ממש בקצרה כאן, בסוף דף כ"ד עמוד ב', אומרים שהאדם נלחם עמו להורגו. כלומר, ששור היצטדין אכן פטור לגמרי, בגלל שפה באמת מראש יש כאן איזשהו מאבק, כמו שהיה מקובל בימי קדם, שממש נאבקים בשברים, ועוד נגיע לזה בדף למטה. ולכן בא המגיד משנה ומחדש ואומר, שכשהרמב״ם אמר חצי נזק, ובניגוד למה שנראה לרייבד כל כך פשוט, שהרמב״ם אומר חצי נזק מדין קרן, והיות שזה תם משלם חצי נזק, ואם יהיה מועד משלם נזק שלם, אומר המגיד משנה, לא. הרמב״ם אמר חצי נזק, כי לעולם החיוב כאן יהיה חיוב של חצי נזק. משום, וזה חוזר למה שהזכרנו אתמול, וכמו שאמרנו, זו סוגיה מאוד עקרונית שעוברת כחוט השני לאורך המסכת, הסוגיה של נזקים מורכבים. העובדה שיש לנו גם כאן נזק שיש כמה אנשים שגרמו לו. ולכן, במצב כזה, אומר המגיד משנה, שאפילו אם הכלב יהיה מועד, עדיין החיוב על בעל הכלב יהיה רק חצי נזק, כי יש עוד מישהו שאחראי, המשסה. רגע, אם המשסה אחראי, אז תחייב אותו. טוב, טכנית, אני לא יכול לחייב את המשסה, כי גרמה בנזיקין פתור. אבל זה, הוא מספיק אחראי כדי שאני אוכל מכוח הדבר הזה לפתור לפחות מחצי נזק את בעל הכלב, ולכן כאמור לדעת המגיד משנה לעולם משלם במצב כזה רק חצי נזק ולא נזק שלם. ערב טוב לכולם.